השירה להשם כי גאו גאה. הוא תרגם אונקלוס גאיה על גבטניה, היינו הוא מתרומם, הוא מתעלם, מתגאה על כל המרוממים. כדי להבין את זה יובן בהקדים, להבין עניין ירידת הנשמה לעולם הזה, מה המטרה, למה הנשמה ירדה פה למטה. שירידה זו צורך עלייה היא כן עודה. ידוע שכל מה שהנשמה ידע פה למטה זה ירידה, אבל לירידה הזו יש מטרה להגיע לעלייה. אז קודם כל מתאר מהי הירידה שהייתה לנשמה, ואחר כך נראה מהי העלייה. והנה, הנשמה קודם בואה לעולם הזה, כשנשמה הייתה למעלה, הייתה עומדת לפני השם בעירה ואהבה. כשנשמה הייתה למעלה, היה לה אהבת השם ועירת השם באופן תמידי. כמו שכתוב, חי השם אשר עמדתי לפניו. אז מה רואים מהפסוק הזה? מה זה אשר עמדתי לפניו? ואי אפשר לו לעמוד למעלה לפני השם, אין יכולת לנשמה לעמוד ולהיות בדרגות האלוקיות, בלא דחילו ורחימו, בלי אהבה ועירה. למה? כי בלא דחילו ורחימו לא פרחה לעילה. ידוע שבלי אהבה ועירה, הנשמה לא יכולה לעלות למעלה, לא יכולה לפרוח למעלה. ועל זה נאמר, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. שהחיות זה הולך על המלאכים. אבל יש למלאכים את עבודת השם שלהם, רצו ושוב. רצו ושוב, כמו שהוא יסביר, זה אהבה ועירה. הגם שזה נאמר על המלאכים, אבל הוא עדין לנשמות וכל צבא מעלה. גם לנשמות אותו דבר. העבודה שלהם היא באהבה ועירה. איפה רואים שאהבה ועירה קשור לרצו ושוב? רצו זה באהבה. למה? כי מה זה הרצו? להיות נחשפה וגם קלטה נפשו. שהנפש שלו יש לה תשוקה להתרומם ולהתחבר למעלה. ושוב, זה הפוך, זה עירה. למה? כי מי הוא אשר ערב ליבו לגשת? יש לו עירה, אז הוא אומר, מה, אני יכול להתקרב? יכול לגשת, אז הוא נסוג. אז לכן זה עירה. אז זה אומר שהנשמה כשהייתה למעלה, היה לה אהבת השם ועירת השם כל הזמן. אך בירדתה לעולם הזה, כשהנשמה ירדה פה למטה, נתעלמו, הדחילו וריחים, אהבה ועירה שהיו לה נעלמו, ונתלבשה בגוף הגשמי, ולא יכלה עוד להיות תמיד מבחינת רצו ושוב. הנשמה ירדה פה למטה, אז היא לא יכולה כבר להיות באותו רמה של רצו ושוב כמו שהייתה למעלה, כמראה הבזק כמו שהייתה למעלה. אז היא הפסידה את האהבה והירה שהיה לה. כי אם לפרקים ועיתים מזומנים, רק לפעמים שתתעורר אהבה, רק לפעמים יכול להיות שהנשמה גם פה בגוף, תתעורר באהבת השם, ואף גם זאת, גם כשהוא כבר כן מצליח להתעורר באיזושהי אהבת השם פה למטה, אין ארוך אהבה ועירה זו, לגבי אהבה ועירה שהיה לה מימי קדם. אי אפשר בכלל להשוות את האהבה ועירה שהיה לה לנשמה כפי שהיא בלי גוף, לבין מה שהיא, אם היא מצליחה בתוך הגוף. אז זו ירידה גדולה. אז למה הירידה הזו? הירידה הזו היא צורך עלייה. כל הירידה זה בשביל שממנה תהיה עלייה. מה יהיה עלייה? שתעלה, תתעלה בעסק התורה וקיום המצוות. שמידי פה למטה, אפילו שאין לו אהבה ועירה, אבל הוא יכול לקיים מצוות, הוא יכול ללמוד תורה, זה העלייה. בשביל זה היה שווה כל העניין. וצריך להבין, היתרון והמעלה שבעסק התורה וקיום המצוות, יתר על דחילו ורחימו שהיה לה. למה עסק התורה והמצוות פה למטה, יש לו מעלה יותר גדולה מאהבה ועירה שהיה לה בעוצמה רוחנית למעלה. כדי להבין את זה, למה דווקא תורה ומצוות כאן, יש לזה מעלה יותר גדולה, אז הוא מקדים. אך הנה נודע מאמר, ידוע מה שאומרים בתפילה. משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים עליו, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה מתכוונים במשפט הזה? שמראשית השתלשלות ועד סוף כל הנבראים, כל הברואים מאז בריאת העולם, כל הזמן, הם מתחדשים בכל יום מאין ליש. זה נקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל מתחדש מאין ליש כל רגע ורגע. והתחדשות זו, זה שהכל מתחדש מאין ליש כל רגע, היא מבחינת ממלא כל עלמי. זה הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, לקבל, שכל לברא יקבל את המינון המתאים לו, את החיות שלו, להיות דרך השתלשלות מעילה לעילה, ואז הירידה של החיות האלוקית יורדת ומשתלשלת משלב לשלב, מדרגה לדרגה, וכל הנבראים מקבלים את, כל אחד את, את המנה האישית שלו. תחילה רוחניות, עולמות עליוניים ושכלים נבדלים, קודם מקבלים העולמות הרוחניים הגבוהים, ואחר כך יורד, או משתלשל למטה מטה, וככה החיות יורדת נמוך יותר ונמוך יותר, עד שנתגשם החיות להיות מעשה שמיים בארץ גשמיים. ככה, כשאומרים המחדש בתשובה בכל יום תמיד, הכל מתחדש, מהעולמות העליונים, הכל יורד ויורד ויורד, עד שהדברים, השמיים בארץ גשמיים, גם הם מתחדשים בכל רגע ורגע. איפה רואים דוגמה להבין את הירידה הזו מלמעלה למטה, בהשתלשלות הזו? הוא אומר, כמשל הנשמה המתפשטת בגוף, כמו שהנשמה מהירה בגוף. אז אותו דבר הקדוש ברוך הוא מהיר בעולם. אז גם הנשמה בגוף יש לה סדר השתלשלות מסוים. שראשית הגילוי זה במוח. מה זה מוח? השכל. ואחר כך בפה. מה זה הפה? הדיבור. ואחר כך בידיים. ידיים זה מעשה. אז רואים שגם הנשמה כשהיא מתגלית בגוף, אז הולך שכל, דיבור, מעשה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא כביכול, שהוא מהווה את הבריאה בכל יום האלה יש, אז זה בסדר השתלשלות מלמעלה למטה, מעולמות עליונים יותר, ככה זה יורד ויורד עד עולמות נמוכים. והתחדשות זו, עכשיו לחזור חזרה על הביטוי, מה אמרנו? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז עד כרגע הסברנו מה זה נקרא המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. עכשיו הוא אומר מה זה בטובו? חדש בטובו, מה זה בטובו? אז אומר שההתחדשות זו, זה שהוא כל יום ויום מחדש את הבריאה מחדש, להיות בחינת מעלה ומטה, רוחניות וגשמיות, זה שהוא כל יום מחדש מהווה את כל חבר ההשתלשלות הזו, הוא בטובו. מה זה בטובו? זה הגילוי של הטוב האלוקי, שמידה טובו ורחמנותו. כיוון שהוא טוב ורחם על הבריאות, אז הוא כל יום מהווה אותם, מחדש אותם מהאלה. כמו שכתוב, טוב השם לכל, ובגלל שהוא טוב לכל, אז ורחמיו על כל מעשיו. כי הוא התברך, למה זה רחמיו? כי בעצם מה שהוא יכול להסביר, הרי מה, עכשיו הוא הולך אחורה, מה כתוב לפני המחדש בטובו בכל יום תמיד? אדון הנפלאות. זאת אומרת, כיוון שהוא אדון הנפלאות, כמו שהוא יסביר מיד, שהוא למעלה מכל ירידה וצמצום, אז זה שהוא בכל אופן מחדש בכל יום, זה בטובו, בטובו הוא מצמצם את עצמו. זאת אומרת, זה הקטע הבא. כי הוא התברך אין סוף, סובב כל העלמין, השווה ומשווה קטן וגדול מעלה ומטה, גשמיות ורוחניות שווים לפניו. וזהו אדון הנפלאות. כשאומרים אדון הנפלאות, מה מתכוונים לומר? פירוש אפילו בחינת נפלאות, אפילו הדרגה של נפלאות, מה זה נפלאות? שם עלמין סטימין, אפילו העולמות מבחינתנו זה נפלאות, זה פלא. אין ארוך אליו התברך, הוא אדון גם של הנפלאות. אתה בא לבית של הכל, שום דבר לא תופס מקום אצלו. כמו שכתוב, עושה פלא. מה זה עושה פלא? שבחינת פלא הוא בחינת עשייה. מה שבשבילנו פלא זה בשבילו עושה פלא, זה עשייה. זאת אומרת, הוא למעלה מהכל.
כמו שאומרים על החוכמה.
אז אם כך, אז הירידה הזו, להיות המחדש בכל יום, תמיד בעצם הראשית, זה בטובו. זה בטובו, זה בגלל שהוא טוב, בגלל שיש לו מידת רחמנות, לכן זה יורד. והנה, דבקות הנפש בשורשה, באלוקים חיים. עכשיו נחזור חזרה למה שאמר בתחילה, שנשמה כשהיא הייתה למעלה, היה לה כל הזמן אהבה ועירה, הייתה כל הזמן דבוקה באלוקות, ירדה למטה, היא היה לה ירידה. אז דבקות הנפש בשורשה באלוקים חיים, למה הנפש למעלה, בשורש שלה, יש לה אהבת השם ועירת השם בדבוקה, היא מחמת השגתה את החיות המתפשט מאור אינסוף ברכו לחיות העולמות, כי היא משיגה. היא מבינה, היא מחוברת לאור הגדול הזה שמחייב ויורד להחיות את כל הנבראים. כי עמך מקור חיים. היא מרגישה ומבינה שכל החיות של הכל זה עמך, זה צמצום, זה לא אתה, זה עמך. זאת אומרת, היא משיגה את כל העניין הזה, וזה גורם לה התפעלות אדירה. שעל די זה היא מבחינת רצו, לעבור את השם, כי הוא חייך, חייך דווקא. אז יש לה רצו, יש לה אהבה, ואחר כך יש לה גם מירה. אחים רץ לבך, שוב לאחד. לפי שהוא התברך בעצמו, הוא אדון הנפלאות ועושה פלא, והנה אינו בכלל השגת הנפש ודביקותה, ולכך היא מבחינת שוב. לשמה למעלה, יש לה רצו, צד אחד היא משיגה את העוצמה של האור, ומבינה עד כמה שהבורא הוא למעלה מכל זה, יש לה רצו להתחבר אליו, מיד היא נרתעת, היא אומרת, אבל איך אני יכולה להתחבר? הוא כל כך גבוה, הוא כל כך גדול, יש לה עירה. אהבה ועירה יש לה נשמה למעלה. וזהו נורא תהילות, אדון הנפלאות. מה זה נורא תהילות, אדון הנפלאות? נורא תהילות עושה פלא. מה הכוונה? אם הוא אדון הנפלאות, הוא כל כך גדול, אז נורא תהילות. זה גורם לעירה, אני אפילו לא יכולה להלל אותו, אומרת הנשמה. אם הוא עושה פלא, אז נורא תהילות. כי לפי שהוא אדון הנפלאות עושה פלא, לכך הוא נורא תהילות שירים להללו. אז במילא הרי, מה הוא רוצה להסביר כאן? למה הירידה של הנשמה למטה זה צורך עלייה? אז הוא אומר, איזה עלייה זה? אחרי שהוא הסביר שהנשמה למעלה, ממה היא מתרגש, ממה יש לה אהבה, ואחר כך יש לה עירה, תדע לך, אבל נשמה פה למטה שמקיימת תורה ומצוות בגוף, אבל על ידי יצא כאן תורה וקיימה מצוות, תהיה דביקות הנפש מבחינת סובב כל העול מלאדון הנפלאות. אותה דרגה שהנשמה למעלה לא יכולה לגשת אליו, והיא מרגישה שזה כל כך נעלה, ולכן זה גורם לה נורא תהילות, גורם לה רתיעה, גורם לה עירה, גורם לה שוב, אבל פה למטה, בלי להרגיש כלום, גם אם אתה לא מבין כלום, אתה לומד תורה, אתה מקיים מצוות, אתה דבוק באותה דרגה אלוקית גבוהה שהנשמה למעלה לא יכולה להיות דבוקה אליו, כי זה מבחינתה יש לה עירה גדולה. למה? כי הנה התורה והמצוות נמשכים מבחינת אדון הנפלאות, וסובב כל העולמין. ומילא לכן שלח הקדוש ברוך הוא נשמה למטה. אמרנו, אחורה הפסידה, הייתה למעלה, היה לה אהבה ועירה, ויורדת למטה, אין לה את התורה רבה שלה. נכון, אין לה אהבה ועירה כמו שהיה לה למעלה, אבל חיבור לאלוקות, לעצמות הבורא, יש לה דווקא פה למטה. וזה היה עניין קריאת ים סוף, קודם מתן תורה. לכן לפני מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, זאת אומרת, הוא נתן אפשרות לנשמה פה בעולם הזה להתחבר אליו, אז קודם כל הפך ים ליבשה. כל המהלך הזה של קריאת ים, זה הכנה למתן תורה. למה? שהים, מבחינת עלמא דאיתקסיא, ידוע שהים מסמל את העולם המכוסה, דהיינו, כמאמר רבותינו ז"ל, כל מה שיש ביבשה יש בים, אלא שהמים מכסים ואינם נראים. שבחינת עלמא, אז ים זה עלמא דאיתקסיא, זאת אומרת, לא רואים את הנבראים, כמו בגשמיות, לא רואים את הדגים, לא רואים שום דבר, מה אתה רואה? את המים, את החיות שלהם. עלמא דאיתקסיא זה עולמות כאלה שלא רואים יש, רואים רק אלוקות. אין מציאות של נבראים, יש רק את החיות שלהם. ומה קרה בקריאת ים סוף? עלמא דאיתקסיא נפתח, הפך ים ליבשה. שבחינת עלמא דאיתקסיא בא לידי גילוי מבחינת עלמא דאיתגליא. למה היה ההכנה הזו? כדי להיות גילוי המשכת התורה במתן תורה, כדי שהיהודי פה למטה, יהודי שחי בעלמא דאיתגליא ביבשה, למה הוא יתחבר כשהוא חי ביבשה? לדרגה של עלמא דאיתקסיא, לים, לים. גם אם הוא לא מבין, כן.
הוא סובב כל העלמין.
בדיוק. והנה, נסיים את הקטע האחרון, צירופי אותיות התורה, זה שהתורה ניתנה, היא ניתנה הרי בצירופי אותיות, ידוע שאותיות נמשלו ונקראו בשם סוסים, על דרך משל. למה אותיות נקראים סוסים? כמו שנסביר גם במאמר הקודם, שהוא יחזור על זה, בוא נראה עוד שתי שורות, הוא יחזור ויסביר. וזה נאמר סוס ורוחבו רמה בים, כמו שהתבאר. למה אותיות נקראים סוסים? בני שהסוס, אגם שהוא תפל לרוחבו, הסוס הוא תפל לרוחב, כי הרוחב מוביל אותו עם המושכות לאיזה כיוון הוא רוצה שהוא ירוץ. על כל זה, בכל זאת, יש בו מעלה יתרה. יש לסוס מעלה על האדון שלו. למה? שיכול לרוץ ולהוליך את הרוחב למקום שלא היה הרוחב יכול להגיע שם בלי סוס. כך, כל צירופי אותיות התורה, אז אותיות התורה, התורה ירדה באותיות, ירדה בסוסים. אבל אותיות הללו מובילים את הנשמה למקום שלבד היא לא הייתה יכולה להגיע. יש בהם יתרון ומעלה זו, שבדביקות נפש האדם בצירופי אותיות, אף שאינו יודע ומבין העניין בין השכל. רק כשהוגה הוא מדבר בהם, הוא מדבר בדברי התורה, אומר תהילים, אומר אותיות של תורה, אז הוא מתעסק באותיות שנמשלו לסוסים, אבל אף על פי כן זה מעלה אותו למעלה. הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא הייתה הנפש מגעת שם, מצד שורשה. כי שורש אותיות התורה, כי השורש של האותיות הללו שיהודי אומר כאן למטה, היא אגבה למעלה משורש הנפש, היא יותר גבוהה אפילו מהנפש. דאבא יסד ברטה, ידוע שברטה זה הולך על מלכות, על האותיות, המקור שלו זה מאבא, מחוכמה. אבל מה? אז אם כך, האותיות זה דבר נפלא, נו, אז שיהיה סוסים, שהסוסים ירוצו. הרי אם לא. אלא שהאדם צריך להיות בחינת רוכב לאותיות. אתה צריך לרכב על הסוסים. מי זה האדם שרוכב על הסוסים? מה זה בנמשל? שיהיה מושך ומניג על די דחילו ורחימו, שיעורר כפי אשר יוכל סעט כל אחד לפום שיעור הדלי. שלא יגיד אדם, נו, אז העיקר זה הסוסים? כזה אותיות, לא צריך לעבוד על עצמי בכלל, לא צריך לעורר שום רגע, שום דבר, סוסים וזהו. לא, על הסוס צריך להיות בן אדם, בן אדם שיש לו עולם שלם של מערכת של רגש, ואהבה ואירה, אתה חייב לעורר את זה. אחרי שאתה מעורר את זה, תדע שהסוס בסוף יביל אותך יותר גבוה, אבל אתה חייב להיות בן אדם שיושב על הסוס. ואפילו אהבה הטבעית המסותרת בו, אפילו לפחות, אתה לא יכול לעורר אהבה גלויה, לפחות אהבה המסותרת שתתגלה אצלך. כי בלא דחילו ורחימו כלל, כי אם לא יהיה בכלל אהבה ואירה, לא פרחה לעילה. האותיות לבד לא יעלו למעלה, חייב להיות בזה נשמה. כמו שהוא לעניין תורה, בדיוק כמו שתורה צריכה להיות מלווה עם הרגש, כך הוא לעניין שאר מצוות. זאת אומרת, כל מצווה צריכה להיות עם חיות. תכתיב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. שדי המצוות שנקראו דרך כלל בשם צדקה ומשפט, כמו שהדבר, נמשך על בחינת אברהם, שהיא מידת אהבה, ברצו הלוך ונסוע, את אשר דיבר עליו, עליו דייקה, ובחינת אדון הנפלאות, שהוא למעלה מעלה בהשגת הנפש ודביקותו באלוקים חיים, שלכן היא מכינת שוב כנעל. זאת אומרת, מה שבעצם למדנו, שנשמה ירדה למטה, הירידה פה יש לה הזדמנויות להתעלות יותר ממה שהייתה קודם, אבל מצד שני צריך גם את העבודה העצמית שחייבת להיות מלווה בדבר.